טוב, בואו נתחיל. קודם כל, יש יחסית מעט שהצטרפו לוואטסאפ. מי שמעוניין בחומרים, אז מוזמן להצטרף. זאת אומרת, אמרתי את המספר שלי, לא רשמת? תרשמו עוד פעם, אני אגיד לכם אותם את המספר. מי שרוצה לקבל את ההקלטות ואת הסיכומים, אז שישלח לי וואטסאפ. 052 בסדר? 052 33 20 543. אפס חמש שתיים שלוש שלוש שתיים אפס חמש ארבע שלוש. רק תכתבו שאתם רוצים את זה לשיעור של כוונות במצוות, כוונה במצוות. יש גם את השיעור של היום אחרי הצהריים. טוב, אנחנו בפעם הקודמת התחלנו לדבר קצת על מושג הכוונה. דיברתי על שלושה סוגים של כוונות. הכוונה שבה מדובר בסוגיה שלנו, המחלוקת אם מצוות צריכות כוונה או לא, זה כוונה לצאת ידי חובה, או מה שאומרים לשם מצווה, כן, זה אותו רעיון. ולגביה, יש כולם מסכימים שצריך לכתחילה להתכוון, זה מה שהמשנה ברורה מביא מהגמרא בנדרים, עשה דברים לשם פועלם ודבר בהם לשמם. אז לכתחילה צריך לעשות את הדברים לשם פועלם, כן, לשם מצווה, לשם הקדוש ברוך הוא, אבל בדיעבד זה המחלוקת אם מצוות צריכות כוונה או לא. האם זה מעכב או לא מעכב. זאת הכוונה לצאת ידי חובה. יש את הכוונה השנייה, שמה שאמרתי, שלא יהיה מתעסק. זאת אומרת, שהוא יבין מה הוא עושה, שהוא לא יעשה את זה במין איזה, בלי לשים לב אפילו שהוא עושה את הפעולה הזאת. וזה דין שקיים בכל המצוות, לפחות לכתחילה. ויש את כוונת המילות, שזה השייך במצוות שקשורות לאמירה, ושם אני אמרתי שלפחות מסברה נראה שאם אין את כוונת המילות, אז לא אמרת כלום, זה לא דיבור. כי בניגוד לכוונות האחרות, שהן תנאי חיצוני, עשית את פעולת המצווה, יש תנאי חיצוני שאתה צריך גם להתכוון, לצאת ידי חובה וכו'. אז פה יש שאלה אם התנאי החיצוני הזה מעכב או לא מעכב. אבל במקום שבו אתה מניע שפתיים ולא מבטא בזה איזשהו תוכן קוגניטיבי, אתה לא מתכוון במובן הזה, כן, כוונת המילות, אז לא דיברת. אז זה לא שלא יתקיים פה איזשהו תנאי חיצוני, אלא פעולת המצווה עצמה לא נעשתה. זאת אומרת, יש מקומות שבהם יש דברים שהם חלק מהגדרת פעולת המצווה, ואם לא עשית את זה, פשוט לא עשית. זה לא, על תנאי חיצוני אפשר לדון האם הוא מעכב או לא מעכב, אבל משהו שמגדיר את פעולת המצווה עצמה, אם לא עשית את הפעולה, אז מה יש לדון אם עשית את המצווה או לא? אתה להעיר? כן, כן, נכון, אז מה? לא, בלי להבין אתה לא יוצא ידי חובה. אז הם לא יוצאים ידי חובה. בעברית כשהם לא יוצאים, הם לא מבינים, הם יוצאים ידי חובה. אם אתה אומר את זה באנגלית, אתה יוצא ידי חובה רק אם אתה מבין. זה משנה בתחילת פרק שביעי בסוטה. אלו נאמרים בכל לשון. בכל אופן, ההבחנה הזאת בין שלושת סוגי הכוונות, הזכרתי את רב חיים לגבי הלכות תפילה, רב חיים הידוע. אני רוצה בכל זאת להציץ בו, כי יש שם, א', יש את ההבחנה שם, מה? כן, כן, דבריו הידועים של רב חיים הידוע, אוקיי? לא, סתם רב חיים זה רב חיים מבריסק.
גם שם זה יכול להגיע.
לנפש החיים גם נגיע היום, למרבה הפלא, אבל... אז רב חיים אומר ככה, בואו נעשה את זה מהר, כי זה לא... עיקר ענייננו זאת השלמה לשיעור הקודם, מי שראה את הסיכום, הבאתי שם גם עוד קטע שמשלים קצת את הדברים שדיברנו, אבל לזה אני כבר לא אכנס. רב חיים מביא כאן ככה, הוא מדבר על הלכות תפילה לרמב״ם, פרק ד' הלכה א'. חמישה דברים מעכבים את התפילה, אף על פי שהגיע זמנה וכולי, וכוונת הלב, בלטפון, וכוונת הלב, כיצד, כל תפילה שאינה בכוונה, אינה תפילה. ואם מתפלל בלא כוונה, חוזר ומתפלל בכוונה. מצא דעתו משובשת וליבו טרוד, אסור לו להתפלל עד שתתיישב דעתו. עד כאן לשונו. זה ציטוט של הרמב״ם. מסתימת לשון הרמב״ם, אומר רב חיים, מבואר, בדין כוונה הוא על כל התפילה. שכל התפילה, הכוונה מעכבת בה. הוא לא מבחין פה בין חלקים שונים בתפילה. וקשה, ממה שפסק הרמב״ם בפרק י' שם, זה לשונו, מי שיתפלל ולא כיוון את ליבו, יחזור ויתפלל בכוונה. ואם כיוון את ליבו בברכה הראשונה, שוב אינו צריך. במבואר לידיעד, הכוונה אינה מעכבת רק בברכה ראשונה. וכאן הוא אומר שהכוונה מעכבת בכל התפילה. אז איך זה יכול להיות? אומר רב חיים, ונראה לומר, דתרי גבני כוונות יש בתפילה. האחת כוונה של פירוש הדברים, הנה ההבחנה שעשינו על פירוש המילות, ויסודה הוא דין כוונה. ושנית, שיכוון שהוא עומד בתפילה לפני השם. כמבואר בדבריו פרק ד' שם זה לשונו, ומהי הכוונה? שיפנה את ליבו מכל המחשבות, ויראה עצמו כאילו עומד לפני השכינה. ונראה, בכוונה זו אינה מדין כוונה, רק שהוא מעצם מעשה התפילה. אחרת אתה לא מתפלל. זוכרים שדיברנו בשיעור הקודם על תפילה של חילוני. לא, זה משהו אחר, אבל התפילה של חילוני. תפילה של חילוני הוא לא, הוא בכלל לא, זה לא, הקונטקסט הוא לא קונטקסט של תפילה. ואת הוא עומד פה, זה עוד פרשייה, אבל אני מדבר על הדוגמה ההיא, על הדוגמה של תפילה של חילוני. אז הנקודה היא, שפה חסר עצם מעשה התפילה. ואם אין ליבו פנוי ואינו רואה את עצמו שעומד לפני השם הוא מתפלל, אין זה מעשה תפילה. והרי הוא בכלל מתעסק, ואין בו דין מעשה. אגב, שימו לב, אם הוא מתעסק, אז זה בכלל, זה מעכב, אין פה תפילה. מה שראינו במשנה ברורה זה לא ככה. המתעסק לכתחילה נמצא בכל המצוות. בכל מקרה, אני חושב שפה זה יותר ממתעסק. כוונה, אין לך, כמו שאמרתי קודם, בלי כוונת המילות, אין לך, סימה, לא, פה הוא מדבר על הכוונה, של עמידה לפני השם, כן. אז הוא אומר שאם אתה לא מתכוון, אם אתה לא נמצא בהקשר של עמידה לפני השם, חסר בעצם פעולת התפילה, זה לא תנאי חיצוני, זה מה שנקרא להתפלל, לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא. אם אתה לא עושה את זה, אם אתה לא נמצא בתוך אטמוספירה כזאת, פשוט לא התפללת. ועל כן מעכבת כוונה זו בכל התפילה, זה הכוונה שאני מדבר עליה כאן בפרק ד', זה במקום שהיה מתעסק דינו כלא התפלל כלל, הוא כאילו דילג מילות אלה. ועל ודאי, זה לעניין עצם התפילה, כל היוטט ברכות מעכבים. אתה לא יכול לא להגיד חלק מהברכות. הכוונה זה רק בברכת אבות מעכב. אבל לא להגיד, אתה לא יכול, זה כל היוטט. עכשיו הוא אומר, אם אתה לא מבין שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, זה כמו לא אמרת. אז לכן זה נכון לכל יוטט הברכות. ורק איך שמכוון ומכיר מעשיו, ויודע שהוא עומד בתפילה, אלא שאינו יודע פירוש הדברים, שזה דין מסוים רק בתפילה לבד, הוספת דין כוונה. כן, אז יש פה עוד דין כוונה שהוא מעכב. בזהו דאיירי הסוגיה בברכות למדלד, המתפלל צריך שיכוון ליבו בכל הברכות, ואם אינו יכול לכוון את ליבו בכולם, מכוון באחת מהן. בסדר? עכשיו פה, בראשונה, אבות. אז הוא אומר, אמר רב חי, אמר רב ספרא, משום חד דבי רבי, הנה, פה תמשיך את המשפט הבא. אמר רב חי, אמר רב ספרא, משום חד דבי רבי, באבות. לא עובד?
לא.
נכון. הדבר הזה. אה? לא, שם עשיתי את הטכנולוגיה של אתמול, את יום ראשון. סטנדר דור ג' כן, לא, המקרן כן פתוח. זה בדיוק הנקודה שאני לא מבין פה. לא, לא, זה לא, הנקודה היא לא פה, לא רואים בכלל תמונה. לא, זה לא עוזר, זה לא עוזר. לא רואים את התמונה מהמקרן. המקרן פתוח. לא ברור. אבל המגעים זה רק אומר שהתמונה פה לא תראה לי את המחשב. אבל פה אין בכלל את האור שבא מהמקרן. הבעיה היא לא בחיבור מהמחשב לשם. אבל הוא לא קבוע, הנה, אני רואה, הוא דולק. יש שם אור. האור לא מגיע. טוב. רואה שמהירות האור פה קטנה, אז לוקח לו זמן להגיע. אוקיי. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, אז פה בעצם הוא אומר שפירוש המילות הוא דווקא מה שלא מעכב, בכל הברכות חוץ מאבות. אני בשיעור הקודם אמרתי שדווקא פירוש המילות, בלי זה אתה לא מתפלל בכלל. אז זה דווקא דבר שכן מעכב. כן, הוא ממשיך גם הלאה, לא משנה כרגע. אחרי זה הוא מוסיף גם את הכוונה לצאת ידי חובה, אני לא אקרא כבר את הכל, כי זה באמת לא נוגע אלינו. רגע, רגע, עוד לא הגעתי, ללשמה אני מגיע עוד רגע, עוד רגע. אז אני רוצה רק לעשות אולי עוד חילוק, חוץ מהשלושה מישורים שדיברתי עליהם בפעם הקודמת. כשאני מדבר על כוונת המילות, גם על זה אפשר לדבר בשני מישורים. יש את כוונת המילות, הכוונה להבין מה המילה אומרת. לא להתפלל באנגלית. שזה קצת נראה שעל זה הוא מדבר, הוא אומר, לא יודע על מה הוא מדבר, כן, זה, רב חיים אומר, כן, זה כוונת פירוש המילות לחוד. זה מה שאומר, כוונת פירוש המילות לחוד, הוא לא, הוא אומר, ועוד מקומות שבהם זה יותר ברור, והרי בכוונת פירוש הדברים, בעודין מסוים רק בתפילה. זאת אומרת, אתה פשוט צריך להבין את המילים שאתה אומר. דיברו קודם על תפילה בשפה אחרת, כן? אז אם אתה מדבר בשפה שאתה לא מבין אותה, גם אם אתה אמרת את הטקסט הרלוונטי, אז אתה לא מבין את משמעות המילים שאותן אתה אומר. זה לא נקרא בכלל לדבר. אז
תגידי לדבר, אמריקאי שלא יודע עברית, תפלל באנגלית?
בוודאי. כן. זאת אומרת, אני אומר, אם מי שלא יודע עברית ומתפעל בעברית יוצא ידי חובה. מי שלא יודע אנגלית ומתפעל באנגלית לא יוצא ידי חובה. אבל עדיין, לעניות דעתי, ודאי שעדיף להתפעל באנגלית, כי אתה צריך להבין מה אתה אומר. בכל אופן, אז אני רוצה להבחין בתוך המושג של כוונת המילות, כן, אחת משלוש הכוונות שדיברתי עליהן, אני רוצה גם אותה לפצל לשניים. יש את הבנת המילים, ויש את הלהתכוון למילים. להתכוון, זאת אומרת להגיד, כשאני מבקש מהקדוש ברוך הוא משהו, להתכוון לזה שאני כרגע מבקש ממנו משהו. זה לא אותו דבר כמו להבין את מה שאני אומר. להבין את מה שאני אומר, הכוונה, כשאני אומר מילים, ואני יודע מה אני אומר. זה לא אומר עדיין שיש לי התכוונות בתוכי למה שהמילים אומרות. יש הבדל בין הבנה לבין כוונה. אוקיי? ושני אלה זה פירוש המילים. עכשיו, השאלה לאיזה משני אלה מדבר רב חיים? אני לא יודע. אני חושב שאם אתה מדבר על הכוונה במובן השני, ושאתה מתכוון למה שהמילים אומרות, זה מעכב רק בברכה הראשונה ולא בשאר. האם אתה לא מבין את המילים שאותן אתה אומר, אז סתם אתה מניע שפתיים. אבל זה לא, אין לו שום משמעות. אז פה אמרתי, אם אתה אומר בלשון הקודש, ואתה לא מבין מה אתה אומר, אז כן כתוב שאתה יוצא ידי חובה, אבל גם שם, לדעתי, זה יכול להיות רלוונטי רק אם אתה מבין ברמה העקרונית מה הדבר הזה אומר. אתה לא יכול לעקוב מילה מילה, אתה לא מדבר עברית. אבל אתה מבין שאתה עומד כרגע בתפילה, ולתפילה יש חלקים, ויש שבח ובקשה והודעה ואבות וכולי, אתה לא מבין את המילים שאותם אתה אומר. אז זה אני יכול להבין. אם אתה סתם מניע שפתיים, אני לא מבין איך בכלל דבר כזה שווה משהו. אוקיי? אז מה שאני רוצה לומר, זה שיכול להיות שמה שרב חיים אומר לא סותר את מה שאני אמרתי, רק לטובתו, כן? לא סותר את מה שאני אמרתי בשיעור הקודם, בגלל שיכול להיות שהוא מדבר על הכוונה של להתכוון למה שאתה אומר. ולהתכוון למה שאתה אומר זה מעכב רק בברכת אבות. אבל להבין את המילים שאותן אתה אומר, בלי זה אתה סתם מניע שפתיים. מה עשית? אוקיי?
שם טוב. שעצם הביטוי,
ההגייה
של המילים וכולי.
אני לא יודע, אני, ההמצאות האלה, אני לא מדברות עליה.
בחסידות זה
מקובל. בסדר, אז מה לעשות? זה שבחסידות זה מקובל, זה סיבה למה זה לא נכון. עכשיו צריך להבין, אם יש לך ראיה, בכל זאת אני אקבל את זה למרות שזה מקובל בחסידות.
ברגע שאתה מבין את המילים, אז אוטומטית אתה עומד בפניו.
לא נכון, לא נכון. אתה יכול להבין את המילים, ואתה לא נמצא בתוך הקשר כזה שאתה עומד מול הקדוש ברוך הוא. נכון?
אתה לא עומד, לא עומד עוד כלום.
אוקיי. אוקיי.
אתה מבין את המילים, עוד פעם
להתכוון. חנוכה של הרב. לא, להתכוון למה שאני אומר, לא שאני עומד לפני הקדוש ברוך הוא. אני מבקש ממנו רפואה. אני צריך להתכוון לבקש ממנו רפואה. זה לא אותו דבר כמו לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, מה? להפך, בעמידה מול הקדוש ברוך הוא יש משהו מעבר לבקשת הרפואה. זאת אומרת, אני מבקש רפואה בתור חיטימצא כדי לעמוד בפניו. לא שאני עומד בפניו כדי לקבל רפואה. אוקיי? זה עובד הפוך. אני צריך לעמוד בפניו כי יש מצווה תפילה. מה זאת העמידה? חלק ממנו זה בקשות, חלק זה אחר זה שבח ושאר הדברים. אולי רק כדאי לשים לב שהדבר הזה דומה לחלוקה שרב חיים עצמו עושה בפרק י' הלכה י' ז' מלכות שבת, גם על הרמב״ם, ושם הוא מבחין בין שני סוגי אינו מתכוון. יודעים, דיברתי על זה שגם בעבירות יש תנאי שתהיה כוונה. בלי שיש כוונה זה אינו מתכוון. מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, אבל להלכה אנחנו פוסקים כמו רבי שמעון, שאינו מתכוון פטור או מותר, תלוי בשבת או ביום חול. עכשיו, אינו מתכוון זה דין בכל התורה, לא רק בהלכות שבת. אומר הרמב״ם, אומר רב חיים, סליחה, והרבה אחרונים בעקבותיו, רב און קוטלר מעריך בזה גם ועוד, שיש שני סוגי אינו מתכוון. יש אינו מתכוון של כל התורה, שזה מישהו שלא רוצה בתוצאה שבה הוא עוסק. לא, הוא עושה את זה למטרה אחרת, לא למטרה הזאת. ויש אינו מתכוון של שבת, שזה מישהו שלא יודע שתבוא התוצאה. כן? מישהו שלא לא יודע. נכין נפקמינה למשל, אם לכאורה נפקמינה, זה לא נפקמינה בסדר, לכאורה זה נפקמינה, מה קורה בפסיק רישה? פסיק רישה פירושו שהתוצאה בהכרח תקרה. אז מה זה עוזר שהיא בהכרח תקרה? למה זה הופך אותי לחייב? כי אז אני לא יכול להגיד שלא ידעתי שהיא תקרה. הרי בהכרח תקרה, אז את הידיעה זה פותר. אבל זה לא פותר את זה שאני, כשגררתי את הספסל, לא עשיתי את זה בשביל חריץ, אני לא רוצה את החריץ. זה שהחריץ בוודאי יקרה, זה לא אומר שרציתי אותו. זה אומר רק שידעתי שהוא יקרה. לא יכול להגיד שלא ידעתי. אבל זה לא פותר את הבעיה שרציתי. עכשיו, לא משנה זה, הפסיק רישא מועיל גם בהלכות שבת, אבל... לא, לא, מלאכה שאינה צריכה לגופה זה משהו אחר. מלאכה שאינה צריכה לגופה זה חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה. מה החילוק בין זה לבינו מתכוון? סוגיה בפני עצמה. נדמה לי שאני אמור לדבר על זה במהלך השנה, בשיעור, כן, במהלך השנה. טוב, בכל אופן, אני כבר לא זוכר כי שינו לי דברים, אז... בכל אופן, אז שם משהו בעצם, החלוקה הזאת שרב חיים עושה שם, מי שיישב כל מיני סתירות ברמב״ם, לא משנה, זה מעין החלוקה שאני מדבר עליה כאן. כי מה שאני אומר כאן, זה יש הבדל בין השאלה אם אני יודע מה אני אומר, מבין את המילים, לבין השאלה אם אני רוצה את מה שאני אומר. אני מתכוון למה שאני אומר במובן הראשון, במובן של אני מעוניין במה שאני אומר, כן? זה לא אותו דבר כמו להבין את מה שאני אומר. אני יכול להבין את מה שאני אומר ולא לרצות רפואה. אני מבין שאני מבקש עכשיו בקשה תפילה, אני עושה את זה כי אני צריך, זה נוסח התפילה. אני לא באמת מתכוון לבקש מהקדוש ברוך הוא רפואה, אוקיי? זה לא אותו דבר. עכשיו, החלוקה הזאת מאוד דומה לחלוקה שרב חיים עושה ואינו מתכוון. אתה אינו מתכוון שכל התורה זה בעצם מקביל לרצות את מה שאני מבקש, כן? זה בעצם לגרור את הספסל כדי שיווצר חריץ, אני רוצה את החריץ, אוקיי? לבין לדעת שיווצר חריץ, לא בכלל שאני רוצה אותו, או לדעת את פירוש המילים, למרות שזה לא בהכרח שאני מתכוון למה שאני אומר במילים האלה. בסדר? זה שני דברים שונים. טוב, עכשיו אני חוזר למה ש... זה רק השלמות לפעם הקודמת, אני חוזר למה שפתחתי בתחילת, בסוף השיעור הקודם לגבי דין לשמה. אמרתי שבכמה מקומות, עד כאן זה דין כוונה. שימו את זה בצד, אני עובר לפרשת לשמה. אחרי זה אני צריך לראות האם ומה היחס בין שתי הסוגיות האלה, אוקיי? אז מה זה דין לשמה? דין לשמה מופיע בהלכה בכמה, בכמה וכמה הקשרים, בציצית יש תביעה לשמה וכולי, בגט צריך לכתוב לשם האישה, סוכה לעשות לשם צל וכן הלאה, כן? מצה, מילה, תלמוד תורה, קורבנות לשם שישה דברים, הזבח, מזבח ועוד כל מיני דברים כאלה. אז הדין הזה, דין של לשמה, מופיע בכמה מקומות. הסוגיה העיקרית זה תחילת זבחים בדף ב', כתבתי לכם בוואטסאפ למי שמספיק להציץ שם. והשאלה מה היחס בינו לבין דין הכוונה. עכשיו יש מהאחרונים שרוצים לקשור את שני הדברים, אנחנו גם נפגוש חלק מהם, אבל על פניו זה נראה לא קשור בכלל, אין שום קשר. קודם כל, עוד לפני שאני נכנס לשאלה של המשמעות המושגים, כוונה ולשמה, ברמה הטכנית, פשוט מסתכלים בסוגיות. הסוגיה עצמה אצלנו בראש שנה, מביאה מחלוקת האם מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה. בשום מקום לא תולים את דין לשמה במחלוקת האם מצוות צריכות כוונה או לא. לא מופיע בשום מקום. אם זה היה קשור אחד לשני, אז מי שפוסק, מצוות לא צריכות כוונה, לכאורה גם לא דורש דין, דרישת לשמה בכל המצוות האלה. נראה, דבר שני, בכל המקומות שיש דרישת לשמה, מובא מקור, וכתב לה לשמה בגט. אוקיי? יש מקור. עכשיו למה צריך מקור? יש כלל בכל ההלכה שמצוות צריכות כוונה. אין לזה מקור, זה דין כללי. מה המקור? נדבר אם יש או אין מקור, אבל זה מקור אחד כללי. לא צריך לכל מצווה לחוד להביא מקור שצריך להתכוון בה. אוקיי? אז אם זה היה מדין כוונה, דין הלשמה, אז למה צריך בכל מצווה ומצווה להביא מקור? יותר מזה, למה באותן מצוות שאין מקור לדין לשמה, אין את הדרישה הזו? הרי יש את הדרישה שמצוות צריכות כוונה, לשיטה שמצוות צריכות כוונה. אם לא, אז בכלל כל הסיפור הזה לא מתחיל. אוקיי? בקיצור, העיון בשס עצמו מראה שאין קשר בין הסוגיות. השאלה היא למה? לכאורה זה אותו דבר. לכן אני אומר, אלה רק אינדיקציות, עוד לא הסברתי שום דבר, אבל יש אינדיקציות מבחינת מבנה הסוגיות, שנראה שאלה שני דינים שונים. אז הבאתי את המשנה בערי זבחים, שתיק את הבחור הזה, אז הבאתי שם את המשנה שהזבחים הם כשרים, אבל לא עלו לבעלים לשם חובה. אוקיי? שקתי אותו, לא? ולשתיק את כל ה... אז הזבח כשר, אבל לא עלה לבעלים השם חובה, ואמרתי שההבחנה הזאת, התקשרתי את זה למנחס חינוך על אכילה מחוץ לסוכה, או אכילה בסוכה גזולה, כן, שזה לא אכילה מחוץ לסוכה, אבל את המצווה אין לך. אז כאין זה בעצם רואים כאן, וזה מתבקש לומר לפי זה, שבעצם מצוות דין לשמה, סליחה, דין לשמה, יש לו שני היבטים. ההיבט האחד זה הכשרות של הזבח, וההיבט השני זה מה ערכה של הפעולה של האדם, של הגברה. והמשנה פה אומרת שדווקא על הבן אדם זה לא עלה. הזבח כשר, אבל את המצווה של הגברא, את הכפרה שיש לגברא, את זה אין פה. והשאלה, האם הדין השני קשור למצוות צריכות כוונה? הדין הראשון שקשור לזבח עצמו לא קשור למצוות צריכות כוונה. אבל הדין השני, וזה הזכרתי שהבריסקרוב בדף ב', גם בזבחים בדף ב', הוא מעלה את האפשרות שהדין השני כן קשור לדין של מצוות צריכות כוונה. זה מה שהוא אומר פה. אתם לא רואים. כן, אולי ננסה בכל זאת. כן.
שפות של השריון.
זה לא הולך לפרק ולהרקיש.
יש לי פרס בת נגד.
אוקיי. טכנולוגיה?
טכנולוגיה.
אני אציע את שירותיי פה אולי לה. ברור שלא. אחרי שפיתחנו את הטכניקות, כבר קטן עלינו. גם בשיעור הבא אני אשתמש באותה טכנולוגיה. יחבב והדליק. טוב, זה סטארט-אפ. כל אחד שנתקע, אני אבוא יחבב והדליק לו. אוקיי. לא? לא? אמרו לנו עד היום. קופץ לי. לא, לא, אני עושה לו דופליקט של המסך, אבל הוא חוזר חזרה וקופץ. יוצא מזה משום מה. נו, מה עכשיו? מה? טוב, נראה לי אנחנו... רגע, לא, חזר. טוב, ויהי אור. כן, אוקיי. טוב, בכל אופן, אז הרב מבריסק אומר, ולכאורה אפשר לומר, דהדין לשמה דמתניתין והמשנה דלשם שישה דברים, המשנה בדף מ"ו, הם שני ענייני כוונות. דלשם מאירי כאן היא, דלשם דמאירי כאן, היא חלות דין שחל על הקורבן, שהוא לשמו. והחלות דין של לשמה שחל על הקורבן לא שייך רק בשינוי קודש, שינוי בעלים וכו'. והמשנה בפרק בית שמאי, המשנה בדף מ"ו, מאירי בדין כוונה של לשמה, כי אין מצוות צריכות כוונה. וזה שייך בכל השישה הדברים. יש שישה דברים, שינוי קודש, שינוי בעלים ועוד ארבעה דברים. שינוי קודש ושינוי בעלים פוסל את הקורבן. שאר הדברים זה רק בגברה. אוקיי? זה בעצם הטענה, והזכרתי, אני חושב שגם הקרן אורה מעריך בעניין הזה של סתם הלשמה בסוגיה בתחילת זבחים, וגם הוא מניח כמובן מאליו שדין כוונה ודין לשמה זה אותו דבר. זאת אומרת, הוא מערבב ביניהם. אבל הדברים האלה הם דברים מוזרים. זאת אומרת, אין קשר בין דין לשמה לבין דין כוונה, כמו שהזכרתי קודם. יש הרב ליכטנשטיין בשיעורים שלו על זבחים, הוא מדבר על העניין הזה, די בהתחלה שם בספר שלו על זבחים, והוא בעצם אומר, ראיתי את זה פעם, בחזרת השץ אחת, ראיתי את זה פעם בבית כנסת בבני ברק, בשתי הסכמות שונות לספרים, הסכמה אחת של רב אלחונון וסרמן, והסכמה שנייה של רב שמעון שקופ. הספרים לא כל כך ידועים, אבל איכשהו נקלעו לידיי, שניהם בהסכמות לשני ספרים שונים כותבים את אותו יסוד. שהמחבר ערבב בין כוונה לבין לשמה, ולא קרב זה אל זה. זה שני דברים שונים. בכל מקרה, מה ההבדל? יש שני הבדלים שאפשר להצביע עליהם, שיסודם בעצם הוא אחד. קודם כל מבחינת תוכן המחשבה. מחשבת לשמה זה לא כוונה לצאת ידי חובה. תוכן של המחשבה במחשבת לשמה, כמו שאמרתי קודם, בסוכה זה לשם צל. במצה זה לשם שמירה מחימוץ. אוקיי? בגט זה לשם האישה, המתגרשת. זה לא, מה זה קשור לכוונה שזה לצאת ידי חובה, לשם שמיים, לשם הקדוש ברוך הוא. אוקיי? כל לשמה יש פסוק מיוחד, אמרתי קודם. כל לשמה יש פסוק מיוחד. אז קודם כל מבחינת תוכנה של המחשבה, ברור שלשמה וכוונה זה שני דברים שונים. דבר שני, מבחינת העיתוי. העיתוי של החשיבה במצוות צריכות כוונה, זה מלווה את פעולת המצווה עצמה. אולי צריך לחשוב קודם שאני מתכוון לצאת ידי חובה, אבל זה הקדמה לעשיית המצווה עצמה. במחשבת לשמה זה בכלל מלווה פעולות שהן לא מצווה. כשאני בונה את הסוכה לשם צל, אין מצווה לבנות סוכה. מצווה היא לשבת בסוכה, לבנות בסוכה זה הכשר מצווה, לבנות את הסוכה, או לטוות ציצית, אין מצווה לטוות ציצית. נכון?
קודם כל לגבי סוכה, הרי גם גוי יכול
לבנות סוכה. נכון, אז מה, אבל אם הוא עושה את זה לשם...
הוא עושה את זה לשמה?
כן, לשם צל. גם בח ורק בש, זה הגמרא שם. אז כל דיני הלשמה בכלל לא מלווים פעולות של עשיית מצווה. תביעת ציצית, בניית סוכה, כתיבת, טוב, כתיבת ספר תורה יש מקום לדון, אבל מעבר למצוות כתיבת ספר תורה, תביעת מצות, כל אלה הם לא מצוות. אז מה זה מחשבת הלשמה? מחשבת הלשמה זאת הכנה, או חלק מהכנה של החפץ לקיום מצווה בו. אם לא עשית את החפץ לשמה, אז החפץ לא ראוי לשימוש ההלכתי שאנחנו עושים בו. אם לא כתבת את הגט לשמה, אי אפשר לבוא ולגרש בו אישה. זאת אומרת שמחשבת הלשמה בגט, זה מה שמכשיר את החפצה של המצווה. זה בכלל לא מחשבה שמלווה את פעולת המצווה. אוקיי? אז לכן, גם מבחינת תוכן המחשבה, אין קשר בין נשמה לבין כוונה, וגם מבחינת לאיזה פעולה זה מתלווה. הכוונה מתלווה לפעולת קיום המצווה. הלשמה מתלווה להכנת חפצים, לשימוש בהם במצוות. חלק מהחפצים. שני דברים לגמרי שונים.
אתה אמור לפני שאתה תובד ציצית להגיד שזה לשמה?
להגיד או לא להגיד זה מה שאמרתי בשיעור הקודם, זה כבר שאלה אחרת, אם צריך לבטא את זה בפה. אבל זה צריך להיעשות לשמה. יכול להיות שגם אם תחשוב לבד זה מספיק. אבל צריך לחשוב לשמה, אוקיי? בעצם אפשר לומר כך, במצוות צריכות כוונה... מה? אוקיי. במצוות צריכות כוונה, הדין של הכוונה עוסק במוטיבציה של העושה. למה אתה עושה את זה? אני עושה את זה כדי לשם מצווה, לתת ידי חובה. דין לשמה לא עוסק במוטיבציה של העושה. אני כותב לשם האישה. זה מוטיבציה? לא, זה לא לשם גירושין. זה אולי היה יכול להיות מוטיבציה. לשם האישה המתגרשת. אוקיי? זה לא מוטיבציה. אז מה, 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 מה הנקודה? הנקודה היא שזה הכנת חפץ למצוותו. כשאתה מדבר על המוטיבציה, זו דרישה איך אתה מקיים את המצווה. אתה מקיים את המצווה, זה צריך להיות למוטיבציה מסוימת, ולא אחרת. זה דין מצוות צריכות כוונה. דין לשמה זה הכנת החפצים לשימושם ההלכתי, לשימושם במצווה. ולכן זה שני דברים לגמרי שונים.
אתה מתכוון שאתה רוצה
שהמצה הזאת תהיה... יש לי מחשבה, אבל זה קשור למוטיבציה. המחשבה הזאת צריכה ללוות אותי, אני רוצה לאפות את המצה באופן, ואני משמר אותה כדי לשמור אותה מחמץ. זה לא שיצאת ידי חובה. זה כוונה ספציפית שנוגעת למצה. הכוונה לצאת ידי חובה היא כוונה אוניברסלית, היא לא משתנה ממצווה למצווה. בכל מצוות זה אותה כוונה, לצאת ידי חובה, זה הכל. אוקיי? אז לכן הדין לשמה והדין כוונה הם בעצם שני דינים לגמרי שונים. ולכן דין לשמה קיים רק במצוות מסוימות. באיזה מצוות? באותן מצוות שנעשות באמצעות חפץ מסוים, שאותו אני מכין. כמו מצה, כמו סוכה וכדומה. ואז לפחות בחלק מהחפצים, כשמכינים את החפץ, זה צריך להיעשות לשמה, אוקיי? אבל מצוות צריכות כוונה, זה לא דווקא על מצוות שדורשות חפצים. כל פעולה של מצווה צריכה להיעשות עם כוונה, כדי לצאת ידי חובה. כשאני אומר משהו, אין פה שום חפץ שמעורב בעניין, אבל אני צריך להתכוון לצאת ידי חובה. בלי זה, לשיטה של מצוות צריכות כוונה, בלי זה לא יצאתי ידי חובה. מה קורה בתלמוד תורה? בתלמוד תורה, זה המושג שמופיע זה תלמוד תורה לשמה, ללמוד תורה לשמה. אבל המשמעות של הלשמה פה, לא לגמרי ברור האם ממוקמת באגף של הלשמה, או באגף של הכוונה. כי בתלמוד תורה לשמה, לכאורה זה לשם מצוות תלמוד תורה. זה לשם מצווה. ואז זה בעצם דומה יותר למצוות שיחות כוונה, מאשר לדין לשמה. אז למה משתמשים במונח לשמה? ולא במונח כוונה. ללמוד תורה בכוונה, לא לשמה. זה ממילא ממעט. כל דבר שאתה עושה כדי לצאת ידי חובה, ממילא זה לא תוקע לשיר, זה לא תוקע, זה תמיד ממעט. מה?
זה לא
לצורך
מחקר, אני לא קורא טקסט.
כן, אבל זה המושג כוונה, זה לא המושג לשמה. זה המושג כוונה. אני עושה את זה כדי, לשם המצווה, כדי לצאת ידי חובה. זה לא, זה כוונה, זה לא לשמה. תלמוד תורה בגמרא מופיע שצריך להיות לשמה, המונח שבו משתמשים הוא לשמה. אבל כשאתה מסתכל מה המשמעות של העניין, זה דווקא דומה יותר למושג הכוונה, לא למושג הלשמה. קודם כל כי זה מלווה את פעולת המצווה עצמה, את הלימוד, ולא הכנת איזשהו חפץ לקראת השימוש שלו במצווה. ובית גם מבחינת התוכן, מה זה לשמה? לשמה הכוונה לשם המצווה. נו, לשם המצווה התוכן, זה התוכן של כוונה, לא התוכן של לשמה. אז תלמוד תורה לשמה זה באמת קצת טריקי. אז יש פה נקודה מעניינת, אני אגיד אותה בקצרה, כי זה לא הנושא שלנו. אתם זוכרים את הגמרא בנדרים, דף סמך ב', שהמשנה ברורה הביא בתור מקור לזה, שכל המצוות צריכות כוונה לכתחילה. וכל הוויכוח הוא רק בשאלה אם זה מעכב. נכון? איזה גמרא הוא הביא? גמרא בנדרים, שאומרת ככה, רבי אליעזר ברבי צדוק אומר, עשה דברים לשם פועלם, ודבר בהם לשמם. שימו לב, עשה דברים לשם פועלם, הכוונה, אתה עושה את הדברים לשם הקדוש ברוך הוא, ודבר בהם לשמם. מה ההבדל בין לשם פועלם לבין לשמם? אז דבר בהם זה לימוד תורה, נכון? עשה דברים זה קיום המצוות. דבר בהם זה לימוד תורה. אז קיום המצוות צריך להיות לשם הקדוש ברוך הוא, כדי לצאת ידי חובה. זה כוונה. מכאן הביא המשנה ברורה את הראיה, שצריך להתחילה להתכוון, וכל הוויכוח עם מצוות שיחות כוונה, זה רק אם זה מעכב. ומה זה הדבר בהם לשמם? זה הלימוד תורה לשמה. ולימוד התורה הוא לשמה, הוא לא כוונה. זה משהו אחר. עכשיו, מה הכוונה? אז תראו את הראש. תראו את הראש. עשה דברים לשם, שהראש בפירוש, אתם יודעים שבנדרים יש ראש על הגמרא, לא רק פסקי הראש, אוקיי? אז הוא אומר ככה, עשה דברים לשם פועלם, לשמו של הקדוש ברוך הוא שפעל הכל למענהו. כל פעל השם למענהו, וכל רשע ליום רע, משהו כזה. בדבר בהם לשמם, כל דיבורך ומסעך בדברי תורה, יהיה לשם התורה, כגון לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול, ולא לקנטר ולהתגאות. אז על זה כותב, הזכרתי שאמרתי שאני אגיע לרב חיים ולוז'ינר, חיים ולוז'ינר בנפש החיים בשער ד' מביא את הגמרא הזאת ואת הראש הזה, והוא אומר, שימו לב, כן, נגד החסידים, אפרופו גם זה הוזכר קודם, הוא אומר שדבר בהם לשמם, אין הכוונה לשם הקדוש ברוך הוא, זה היה לשם פועלם. דבר בהם לשמם, לשמה זה לא לשם, זה לא לשמו, זה לשמה. מה הכוונה לימוד תורה לשמה? לשם התורה, לא לשם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שלימוד התורה הוא ערך לעצמו, הוא לא בא לשרת שום דבר אחר. זה לא הכוונה של לצאת ידי חובה, אלא שלימוד התורה הוא ערך עצמאי והוא לא אינסטרומנטלי. הוא לא אמצעי שמשרת מטרה מחוץ עליו, כגון לקנטר ולהתגאות, אבל גם לא מטרות חיוביות. אתה רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא, לימוד תורה הוא לא אמצעי לדבקות בקדוש ברוך הוא, לימוד תורה הוא מטרה לעצמה. אתה צריך ללמוד כדי להוסיף לקח ופלפול בתורה. אתה לומד תורה כדי לעסוק בתורה, לא למטרה שהיא מחוצה. לעיסוק הזה, הוא מטרה שעומדת לעצמה. זה הנקודה.
לכן נשים פטורות, אין להם את המצווה הזאת.
אני, לדעתי זה בדיוק הפוך, לכן נשים חייבות. לא, לא, הפוך. לקיים מצווה לא מוטלת עליהם. אבל הערך של הלימוד, לא המצווה, הערך של הלימוד הוא קיים, ואם הוא קיים אז הוא מחייב גם נשים, נשים פטורות מהמצווה, לא מהערכים. ערכים אם הם נכונים אז הם נכונים לכולם. מצוות, מי שחייב חייב, ומי שפטור פטור. זה כתבתי מאמר ארוך על העניין הזה. הטענה בעצם זה, הגמרא הרי אומרת רבי שמעון אומר שמספיק פרק בבוקר, אפילו קריאת שמע בוקר וקריאת שמע ערב, ואתה יוצא ידי חובה. ומה עם כל השאר? שואלים שם, כן, הרן והראש שם בנדרים מדף ת', שואלים שם, אז מה זה ביטול תורה? קריאת שמע בוקר, קריאת שמע ערב, וסעת ידי חובה, אז מה זה ביטול תורה? ביטול תורה פירושו שאם היה זמן שיכולת לעסוק בתורה ולא עסקת, יש לך תביעה של ביטול תורה. איזה תביעה יש? אז קראתי קריאת שמע בוקר וערב, הכל בסדר. זו תשובה, לפחות לפי חלק מהראשונים, זה די ברור, אולי אפילו כולם, או רובם, זה שהמצווה היא קריאת שמע בוקר וערב. הערך, שהוא לא קשור למצווה, את המצווה יצאת, אבל הערך של לימוד תורה, הוא קיים תמיד, אין לו מינימום. וזה, לדעת את התורה, זה הערך, לא בשביל לקיים את המצווה. לשמם פה, זה הפוך במצווה. זה ערך שעומד לעצמו לא כדי לקיים מצווה. ולכן בזה גם נשים חייבות, זה מה שאמרתי רק קודם.
מצוות המצווה כמו שהגט ולאישה, אז לימוד תורה ותורה.
כן, לשם התורה. זאת אומרת, לראות בזה ערך לעצמו. רב חיים, לא רב חיים, בסל סלנטר, יש לו מאמר מאוד מעניין, מופיע באור השם, אבל מופיע גם בתור מאמר, והוא אומר שם, למה, הגמרא אומרת במנחות, נדמה לי, למה תלמידי חכמים לא מצוי שבניהם יוצאים תלמידי חכמים כמותם? אז אחד ההסברים זה מפני שלא ברכו בתורה תחילה. זאת אומרת, איזה מין יצר אורי מוזר זה. זאת אומרת, אנשים שמוסרים את נפשם, שרואים בזה את העיקר עניינם, תלמידי חכמים, רואים בתלמוד תורה את עיקר עניינם, ופתאום בברכת התורה הם מחפפים, לא... בסדר, ברכת התורה. מה, למה דווקא בזה? מה סוג הפיקשוש הזה שיש להם? למה דווקא פה?
שהם עובדים בזה.
אז הוא אומר, הגמרא במנחות אומרת, שלא מברכים על דבר שהוא לא סוף מצווה. ומכאן למשל מוציאים את שיטת הבבלי, שלא מברכים על בניית סוכה, בניגוד לירושלמי. כי בניית סוכה זה מכשיר מצווה. וברכות מברכים על מצוות, לא על מכשירי מצוות. בירושלמי כתוב אחרת, השאלה מה כתוב שם, אבל לא משנה, זה הבבלי. אז אומר בצלאל סלנטר, התלמידי החכמים האלה שהם למדו תורה כל הזמן, הם ראו בתורה אמצעי. אמצעי כדי לדעת מה לעשות, לא במובן השלילי. אמצעי כדי לדעת מה לעשות, בלי זה לא עם הארץ חסיד. טעות. מי שרואה את התורה כך, בניו לא יצאו תלמידי חכמים. כי הוא לא תופס נכון את התורה. התורה זה ערך לעצמו. הוא לא בא לשרת שום דבר אחר. לא דבקות בקדוש ברוך הוא, לא לדעת מה לעשות, לא אהבת השם, לא יראת השם, ולא שום דבר כזה. אנחנו צריכים ללמוד בשביל ללמוד. בגלל הערך שבלימוד. מחלוקת בבלי וירושלמי, האם מברכים על בניית סוכה? הירושלמי אומר שמברכים על בניית הסוכה. הבבלי אומר שלא. יש כאלה שרוצים לטעון שהירושלמי אומר שיש מצווה גם בבניית הסוכה, לא חושב שזה נכון. לפי הירושלמי מברכים גם על הכשר מצווה פשוט. אבל זה הכשר מצווה, זה לא מצווה. ולפי הבבלי לא מברכים על הכשר מצווה, רק על מצווה. והטענה של ברסאי סלנטר, זה שתלמידי חכמים לא ברכו בתורה תחילה, למה? כי הם חשבו שהתורה, הלימוד תורה זה אמצעי. ועל אמצעי לא מברכים, זה לא יצר אורי, זו תפיסה. אבל זו תפיסה לא נכונה, תפיסה הרסנית. זו תפיסה שתופסת לא נכון את המשמעות של לימוד תורה. ולכן התוצאה היא שבניהם לא רכשו את ההערכה הנכונה לתורה, ולכן לא יוצאים תלמידי חכמים. טוב, לענייננו בכל אופן, אז מה שיוצא מכאן,
רגע, זאת המצווה היחידה שהיא לא חפץ ממש לשמה?
כן, אני חושב שכן. בהקרבה, יש שם חפץ, החפץ עצמו. הקורבן, כן, אני חושב שזה... אז לכן פה יש מקום להתלבט, יש כאלה שיראו את הלשמה בתלמוד תורה כחלק מפרשת כוונה, אבל נדמה לי שגם בלשון הפסוק, עשה דברים לשם פועלם, זה לשם שמיים, לשם מצווה, ודבר בהם לשמם. פסוק לא בכדי נוקט בשני ביטויים שונים, כי זה כוונה וזה לשמה. זה לא אותו דבר. ובאמת נשמע בתלמוד תורה שייך לפרשת נשמע, לא לפרשת כוונה. אגב, גם המשנה ברורה, כשהוא למד מהפסוק הזה עצמו, שלכל הדעות צריך כוונה לכתחילה. המחלוקת היא רק אם זה מעכב בדיעבד, זה מהרישא של הפסוק. עשה דברים לשם פועלם, כי שם באמת מדובר על כוונה. אבל ודבר בהם לשמם, זה מדבר על לשמה, לא על כוונה. אוקיי? טוב, אז עכשיו בואו נסתכל רגע על הסוגיה בזבחים, ונראה את הסוגיה של לשמה וסתם הלשמה. אמר לי רבינה לרב פאפה, מכירים את זה? יש את זה, אבל זה כתבתי פעם. יש הקדמה דומה בפרק שני של בבא קמא, וזה נהנה וזה לא חסר. לא היית אצלנו, אתה לא מאמין איזה סוגיה מרתקת פספסת. כן, לא היית אצלנו בבית המדרש. וזה גם בשבת בדרך כלל, אז לא היית, היית מחוץ לתחום, באורתא, כן, זה... בכל מקרה, אז פספסת. ותמיד אחרי זה מגיעה איזושהי חקירה למדנית. ואני כתבתי שמה, התחלתי בזה, היה בספרייה הלאומית, היה פעם איזה סדרה, נפגשים בבבלי. אז באחד שישה מפגשים, אז באחד מהמפגשים הזמינו אותי עם מאיר בוזגלו ותומר פרסיקו, ועסקנו בסוגיה הזאת של זה נהנה וזה לא חסר, אני הצעתי לעסוק בזה, ודיברתי על ההקדמה הזאת, של איזה, איך פספסת, איך לא היית פה, מה הרעיון? מה שאנחנו עושים היום בכל שיעור פשוט בישיבה קטנה, קנת האמוראים זה היה בלתי נתפס. פעם אחת הם ראו איזה חקירה של אחרונים, הם נשפחו מרוב התלהבות. זאת אומרת, תראו, יש פה, זה נהנה, וזה לא חסר, השאלה אם הם חייבו ההנאה, או הם חייבו החיסרון, ונפקמינה, א' ב' של, בזה מתחילים כל שיעור. כן, אבל שם זה מאוד נדיר, הם לא חשבו כך. זאת אומרת, שהם נתקלו בדבר כזה, כן, הנקודה הנפלאה של הרמב"ם, מי שמכיר, הפירוש המשנה בקריטות. הרמב"ם אומר שם יש לו איזושהי נקודה נפלאה, שם איזשהו חילוק נחמד, אבל לא, נקודה נפלאה לא מצאתי מי שעמד עליה עד היום. מין איזו התלהבות מופלאה מאיזשהו חילוק, בסדר, בחור ישיבה קטנה היה יכול להגיד את החילוק הזה גם. יש משהו בצורת החשיבה האנליטית שאנחנו כל כך רגילים אליה היום, שהראשונים והאמוראים לא חשבו כך. זה לא שאלה אגב של טיפשות וחוכמה, זה שאלה איך אתה רגיל לחשוב. ההמשגות האלה, הטיפול האנליטי שאנחנו עושים, לא היה קיים אצלהם, זה היה מין איזה אינטואיציות כאלה, אבל לא, הם לא המשיגו את זה במפורש. כן, נכון, אסוציאציות או דברים לא מומשגים. טוב, בכל מקרה לענייננו, אז גם פה יש איזושהי חקירה. מה החקירה? לכן תמיד ההקדמות האלה מקדימות איזשהו דיון למדני. אז הוא אומר ככה, לא אבית גבן באורתא בתחום הבחרמך, זה שם של מקום, דרמי רבה מילי מעליית האדדי ושאני לו. הוא הקשה שני דברים אחד על השני ותרץ. זה היה ממש מרתק, הוא אומר לו. מה היה שם? נן. כל הסבכים שנסבכו שלא לשמן, זה המשנה שראינו בדף ב', תמה דשלא לשמן, הסתמה, עלו נמי לבעלים לשם חובה. אם הם נסבכו שלא לשמן, אז הם לא עלו לבעלים לשם חובה. מה קורה אם הם נסבכו בסתמה? לא נסבכו כן לשם, כן לשמם. אלא לא לשמם ולא לא לשמם, סתמה. אוקיי? לא הייתה כוונה. אז מה, לא, כוונת לשמה, כן? אז מה קרה שם? בכאורה, עלו, נכון? מה היה צריך לכתוב אם היו רוצים לפסול גם את זה? כל הזבחים שלא נזבחו לשמן. אם היו אומרים לא נזבחו לשמן, אז גם סתם זה לא נזבח לשמו. אז זה פסול. היו אומרים נזבחו שלא לשמן, אז אם זה נזבח שלא לשמה, זה פסול. אבל אם זה סתמה, אז זה לא נזבח לא לשמה. אז לכן זה קשר. נכון? זה לא קומוטטיבי, הלא... כן, בדיוק. כן, זה כמו ההבדל בין אני רוצה שלא תניח תפילין לבין אני לא רוצה שתניח תפילין. אני רוצה שלא תניח תפילין, זה מצוות לא תעשה. אסור להניח תפילין, כן, אם הייתה מצווה כזאת. אני לא רוצה שתניח תפילין, זה רק אומר שאין מצוות עשה להניח תפילין. זה לא אומר שיש איסור בהנחה. אין מצווה להניח תפילין, אוקיי?
תניח
כתב. לא קרה כלום, זאת לא עבירה, רק לא קיימת מצווה.
פה דעתו.
מה?
פה דעתו.
כן, לא, אני רק אומר, מבחינת הלוגיקה הזו, השאלה איפה הלא ממוקם. האם הלא והפועל כשהם מתחלפים, זה לא קומוטטיבי. ואת אם יש את הפועל לא, או לא הפועל, משמעות היא אחרת. זה לא אותו דבר. טוב, בכל מקרה, אז זה מצד אחד. אז רואים אצלנו במשנה בזבחים בדף ב', שאם הם נסבחו בסתמה, אז הם עלו לבעלים לשם חובה. על מה? סתם הנמי כלשמן דמי. אז אם אתה זובח לסתם, זה כמו לשמן, כמו שזבחת לשמן. ורמיני, ועל זה הוא יקשה הרבה, כל הגט שנכתב שלא לשם אישה, פסול. רואים? פרשת לשמה. גם בגט זה פרשת לשמה, וגם בקורבנות זה פרשת לשמה. וסתם הנמי פסול. למה? הדיוק הוא אותו דיוק. שימו לב, כל הגט שנכתב שלא לשם אישה, פסול. משמע דווקא שסתמה קשר. רק אם הוא נכתב לא לשמה. לא כתוב שלא נכתב לשמה. אלא נכתב לא לשמה, הדיוק הוא אותו דיוק. אבל הוא אומר, לכן הוא אומר, הוא סתם ענה מפסול. הוא מוסיף את זה. הוא לא מדייק את זה, כי לדייק אי אפשר. מאיפה הוא מוסיף, הגמרא מבררת בהמשך. אתה יודע? ושני, אז זה קושייה. מצד אחד, בגט הסתם הפסול, ובזבחים הסתם הקשר. ושני, זבחים בסתם לשמן עומדים. אישה בסתם עליו לגירושין עומדת. זבח בסתמו עומד להקרבה. אז לכן, אפילו אם לא התכוונת באופן פוזיטיבי, בסתם הזבח עומד לשמוע להקרבה, אז גם סתם זה בסדר. אישה לא עומדת לגירושין, וכיוון שכך אתה צריך להתכוון כוונה פוזיטיבית. אם לא התכוונת פוזיטיבית, אז לא מועילה מחשבת לשמה. עכשיו, אמרתי כבר שיש מפרשים שקושרים את דין לשמה לדין כוונה, בעיקר הדברים האלה מובאים בדין סתם הלשמה. אנחנו רואים שיש פה דין כזה שנקרא סתם הלשמה. אם הקרבת סתמה, זה קשר. בגט אישה לא, כי היא לא עומדת לגירושין. מה קורה בתפילין? תפילין עומדים להנחה, אין להם שימוש אחר. נכון? אין להם שימוש אחר. אז אם אני מניח תפילין בסתמה, לא התכוונתי לצאת ידי חובה. אוקיי? לכאורה זה כמו קורבנות, נכון? זה עומד למצווה, וסתם הלשמה, היה צריך להועיל. וזה מה שאומרים כמה אחרונים, שבמצוות צריכות כוונה, הסתם גם מועיל, ולומדים את זה מקורבנות. עכשיו, כמובן, שיש מקום להתלבט, האם הם מניחים שכוונה ולשמה זה אותו דבר? כי זה ראינו קודם, זה לא נכון. או שלא, הם רק אומרים, הסברה, כמו שמחשבת סתמה, עולה כמו מחשבת לשמה, גם הסתמה בכוונה עולה כמו מחשבת כוונה. אבל לא שבאמת כוונה ולשמה זה אותו דין. בסדר? אז יש מקום להתלבט. אבל אנחנו צריכים קצת להיכנס לזה יותר. בדרך כלל רגילים לפרש שמה זה סתמה לשמה, אולי אני אגיד עוד משפט בעצם על הקישור שעושים, כי זה יהיה חשוב להמשך. הקישור שעושים בין לשמה לבין כוונה, אפשר לעשות אותו בשתי צורות. אפשר להגיד שהסברה של סתמה לשמה, זאת סברתו של מי שאומר מצוות לא צריכות כוונה. לכן הוא אומר את זה. מצוות לא צריכות כוונה, למה? כי גם בסתמה זה כמו שהתכוונת. זה, לכן הוא אומר שמצוות לא צריכות כוונה. אבל אז צריך להבין מה סובר הדעה, מה סוברת הדעה שאומרת שמצוות כן צריכות כוונה. הרי סתמה באמת לשמה בקורבנות, זה ההלכה. אוקיי? אפשר להבין הפוך. בעצם זה לא קשור למחלוקת אם מצוות צריכות כוונה או לא. במקומות שבהם המצווה, החפץ עומד למצווה, אז שם גם בסתמה יהיה קשר אפילו לשיטה שמצוות צריכות כוונה. כי הנסיבות מראות שבעצם התכוונת. אז נכון שצריך כוונה, אבל הנסיבות מהוות תחליף. זה כאילו שהתכוונת. וזה דין מצוות צריכות כוונה. דין מצוות צריכות כוונה מדבר דווקא לשיטה של מצוות, הדין של סתמה לשמה מדבר דווקא לשיטה של מצוות כן צריכות כוונה. לא לשיטה של מצוות לא צריכות כוונה. אלה שני הכישורים האפשריים. ברור. עוד פעם, הכישור הראשון אומר, סתמה לשמה זאת צברתו של מי שאומר שמצוות לא צריכות כוונה. למה לא צריך כוונה? כי גם סתמה זה טוב. ההסבר השני אומר לא. מצוות צריכות כוונה לא קשור לסתמה לשמה. סתמה לשמה זה דין שבא על גבי זה. למנדה אמר שמצוות כן צריכות כוונה, אם יש מצווה שעומדת לעניין, אז שם גם בסתמה זה כאילו שהוא התכוון. מה? מה זאת אומרת?
יש מצוות צריכות כוונה. יש מצוות
לשמה. לא, מצוות, כל המצוות צריכות כוונה. יש חוץ מזה גם מצוות שצריך להכין אותם לשמה. דיברנו קודם, זה ודאי שני דברים שונים. אבל עדיין, האחרונים עושים קישור בין דין סתמה לשמה שנאמר על לשמה, והם רוצים ליישם את זה גם על ההקשר של כוונה. אמרתי שהיישום הזה, לפני שמתווכחים אם הוא כן נכון או לא נכון, צריך להבין שאפשר להבין אותו בשתי צורות. הוא יכול להיאמר לשיטה שמצוות לא צריכות כוונה, ואז מה שהוא אומר בעצם, זאת הסברה של השיטה של מצוות לא צריכות כוונה. סתם מה לשמה. ואפשר להגיד שזה נאמר דווקא בשיטה של מצוות כן צריכות כוונה. ומה זה אומר? עקרונית, מצוות צריכות כוונה. יש מקומות שבהם ההקשר מוכיח שאתה התכוונת, אז גם אם לא התכוונת, נגיד מישהו הלך לבית כנסת בבוקר והניח תפילין. הוא לא עשה את זה בשביל לשחק כדורגל עם התפילין, נכון? די ברור שהוא עשה את זה בשביל להתפלל. אז נכון שהוא לא חשב את זה בפועל, אבל הסתם מה נשמע כי הנסיבות מראות שהוא בעצם מתכוון. אז תבינו שאם אני עושה, אם אני משתמש בזה כך, זה נאמר דווקא לשיטה שמצוות כן צריכות כוונה. לא לשיטה שמצוות לא צריכות כוונה. כן, זה מה שאני אומר, אז כיוון שזה עומד לזה, כמו בקורבנות, כיוון שזה עומד לזה, אז הנסיבות מראות שבעצם אתה התכוונת. עכשיו שימו לב, בעצם אני מניח כאן הנחה מסוימת, ועוד מעט נראה שבכלל לא בטוח שהיא נכונה. ההנחה, והרבה מניחים אותה, שהסברה הזאת של סתמה לשמה, מבוססת על זה שבסתמה יש בעצם לשמה מכללה. זאת אומרת, הנסיבות בעצם מראות, שהתקיימה פה הדרישה של הלשמה. כי אפשר היה להבין שסתם הלשמה הכוונה לא צריך לשמה. בדברים כאלה שעומדים לשם הקרבה, כמו בקורבנות, פשוט אין דרישה של לשמה. לא שגם אם עשית סתם הזה נחשב כמו לשמה. לא צריך שם לשמה. הלשמה נדרש רק במקומות שבהם הדבר מצד עצמו לא עומד למטרתו ההלכתית. אז אתה צריך לייחד אותו למטרת... אני מזכיר לכם שלשמה פירושו לייחד חפץ לשימושו כמצווה. אם החפץ עומד לשימוש כמצווה, אז לא צריך לייחד. לא בגלל שהסתם הנחשב כאילו שייחדת, אלא לא צריך לייחד. לא, אז אני אומר, אתה יכול לפרש את זה כך או כך, אני לא חושב שיש אחד מהם שיותר פשוט. אפשר לפרש כך, אפשר לפרש כך. הסתם הנשמע, יש כאלה שמבינים שההקשר מראה שבעצם יש בתוכך מחשבת לשמה, גם אם היא לא הייתה מודעת, אבל ברור שבפנים אתה התכוונת לזה, או שלא, אלא הדרישה שתחשוב לשמה קיימת רק לגבי דברים כאלה שמחמת עצמם לא עומדים למטרת המצווה. אז אתה צריך להכין אותם כך שיהיו מיועדים למצווה. אבל אם יש דברים שעומדים לזה, פשוט לא צריך, לא בגלל שיש פה... אני אביא לכם אולי דוגמה, הגמרא בקידושין מדף ממתת, הגמרא אומרת, מי שמוכר את נכסיו, כל נכסיו, הדתה למיסק לארץ ישראל. הוא רוצה לעלות לארץ ישראל. בסופו של דבר, היה בעיה, והוא לא הצליח לעלות. עכשיו, השאלה אם הוא יכול לבטל את העסקה. אז התוספות, יש תוספות ארוך שם, ותוספות דן שם, כן, הגמרא אומרת שזה כמו שהוא התנה, בעצם הוא התנה שהוא עושה את זה רק בשביל לעלות לארץ ישראל. אם הוא לא לארץ ישראל, הוא לא התכוון למכור. שואל תוספות, אבל לא הייתה פה, לא היו כל הכללים של התנאים, הוא לא אמר, ובטח שלא כפל לתנאו. ולא הן קודם ללאו, ותנאי קודם למעשה, וכל הדרישות שאנחנו דורשים מהתניית תנאים, איך זה יכול להיות? אז אומר תוספות, זה דברים שבליבו ובלב כל אדם. אם ברור שבעצם לזה הוא מתכוון, אז לא צריך להגיד את זה, זה די ברור שזה נמצא שם. כאין זה אני רוצה לומר גם כאן, אפשרות אחת. זאת אומרת שבעצם גם כשאתה עושה זה בסתמה, ברור, כשאתה בא לבית המקדש ואתה מקריב קורבן, ברור מה, לשמה אתה עושה את זה. זה ברור. ברור שאתה עושה את זה בשביל הקרבת הקורבן, אין פרשנות אחרת אפשרית. אוקיי? באישה לא, כי אישה לא עומדת לגירושין. אז זה פרשנות אחת לדין סתמה לשמה. הפרשנות השנייה אומרת לא. כיוון שהסתמה הוא לא כוונה, הסתמה הוא הכנת חפץ למצווה. הכנות חפץ למצווה דרושות כאשר החפץ מצד עצמו לא ברור שהוא מוכן למצווה הזאת. שם נדרש שאתה, כשאתה מכין אותו, תעשה את זה, תכין אותו. אוקיי? אבל אם יש חפץ שעומד לזה, בסדר, אז אתה לא צריך להכין אותו. אז פה זה לא בגלל שבסתם הזה נחשב כאילו שבתוכך בעצם התכוונת, מכללה, כמו אמרה בקידושין. לא, זה לא הסברה הזו. אלא זה חילוק בין סוגי חפצים, מה, איפה צריך את מחשבת לשמה ואיפה לא צריך. לא צריך, לא שזה מתקיים מכללה, אלא לא צריך את המחשבה, אוקיי?
במקרה זה אין שום קשר בין כוונה.
אז אני אומר, בשני ההקשרים האלה, בשתי הפרשנויות האלה, נדמה לי שגם אם אני קושר את זה למצוות צריכות כוונה, הקישור יהיה שונה. אם אני אומר שהסתם הנחשב כאילו שהתכוונתי בעצם רק מכללה, אז את הסברה הזאת אפשר להגיד גם במצוות צריכות כוונה. אני אומר, נכון שזאת מחשבה אחרת, כוונה ולשמה זה לא אותו דבר, אבל הרעיון או הסברה היא אותה סברה. צריך פה איזשהו סוג של מחשבה, מתוך הנסיבות מוכח, שזאת כנראה הייתה המחשבה שבתוכי, אז זה גם בסדר, זה תחליף עולם. אבל אם אני אומר שזה הכנת חפצים, אז מה זה קשור לכוונה? זה חלוקה בשאלה איזה חפצים צריך להכין או לא להכין, אז מה זה קשור לכוונה? בסדר? לכן זה... מה? לא, זה יכול להיות שזה כן מוכיח, אבל זה לא יעזור לי במצוות צריכות כוונה. הגמרא, בואו נסתכל רגע בהמשך. הגמרא, בהמשך הגמרא בזבחים, הגמרא מביאה מקור. מאיפה אנחנו יודעים שגט בסתמה פסול? מה זאת אומרת, מאיפה אנחנו יודעים? מה הבעיה? לא, זה כתוב לשמה, אבל מי אמר שבסתמה זה לא טוב? גם בסתמה זה כמו לשמה.
היא עומדת.
אה? זה כבר הסברה. שואלים, מאיפה אני יודע? מה השאלה? השאלה נסמכת על מה שהערתי למעלה. הערתי למעלה שמבחינת הדיוק הלשוני, מבחינת הדיוק הלשוני בגט כתוב בדיוק כמו בזבחים. כל הזבחים שנסבחו שלא לשם, שלא לשמן, כן, לא עלו לבעלים לשם חובה. מה קורה אם לא נסבחו שלא לשמן, אבל גם לא כן לשמן, באמצע. אז הם כן עלו, נכון? אבל גם בגט, כל גט שנכתב שלא לשם אישה. פסול. מה שמה בסתמה? כשר. אז למה הגמרא אומרת שסתמה בגט פסול וסתמה בקורבן כשר? אותו דיוק עצמו קיים פה ופה. אז כתוב פה ככה. רגע, 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 אחד אחד. כן, כן. אוקיי. אוקיי. לא, אתה חוזר לי להסברים. אני שואל, מאיפה יודעים שסתם הפסול? אחרי זה הסברים. ההסברים זה כי אישה לא עומדת לגירושין. מה קורה בתורה או במשנה? מאיפה הגמרא מסיקה את זה?
לא,
סברה. לא, אם זה סברה, זה... אתה מתחיל, הרי התחילו בקושייה, נכון? בקושייה אמרו, הרי זבחים נשמע, סתם זה נשמע, כלשמן. ובגט לא, ואז הגיעה הסברה. הסברה היא הישוב, אני שואל הקושייה. בדיוק, אני שואל, אבל הקושייה עצמה, אני שואל, מאיפה באה הקושייה? הרי עוד אין לך סברה. מאיפה באה הקושייה? למה החלטת שבגט הסתם הפסול? מאיפה החלטת את זה? אחרי זה יש הסברים, הסברה אומרת, הבנתי, אבל המקשן לא ידע עוד את הסברה. מאיפה הוא יודע שבגט סתם הפסול? הרי מבחינת הדיוק הלשוני זה אותו דיוק. כן, מאיפה הוא מניח את זה? זאת אומרת, לגבי גט וסתם הפסול מנהלה, אילי מה, מעד אתנן היה עובר בשוק ושמע סופרים מקרים. איש פלוני גירש פלונית במקום פלוני ואמר זה שמי וזה שם אשתי. פסול לגרש בו, דילמה כדרב פאפה, דאמר רב פאפה, אחר בסופרים העשויים להתלמד עסקינן ולא יכתוב לשום קריטות כלל. כן, הוא עבר בשוק, הבן אדם רצה לגרש את אשתו. הוא עבר בשוק והוא ראה איזה מקום של סופרים מתאמנים בכתיבה. ומישהו מכתיב, זה סופר שמלמד, מכתיב לתלמיד שלו, כן, איש פלוני גירש פלונית במקום פלוני ואמר זה שמי וזה שמי, והוא צריך לכתוב את מה שמקריאים לו, אוקיי? שם זה סופרים שעשויים להתלמד. הגט בכלל לא נכתב לשם גירושין. זה לא נכתב בכלל לשם גירושין, לא רק לשם האישה. אז זה בסדר, שם יכול להיות שזה פסול. אין לך ראייה שגט שנכתב בסתמה, אבל לשם גירושין גם פסול. נכון? אז זה לא יכול להיות ראייה, אז מה כן? אז אומרת הגמרא, אלא מאה. יתר על כן, כתב לגרש את אשתו ונמלח. מצאו בן עירו ואמר לו שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך, פסול לגרש בו. שם הוא כבר כן נכתב לשם גירושין, אבל זוג אחר שבמקרה יש להם את אותו שם. אוקיי? והם גם מאותה עיר, שני יוסף בן שמעון בעיר אחת. אז גם בזה פסול. טוב, אז כאן זה כבר כן נכתב לשם גירושין, אז אולי זאת ראיה, גם זאת לא ראיה. למה? שאני אתם דאינטיק לי לשם גירושין, דאו. כי פה זה לא שואב נכתב בסתם, אז זה נכתב לשם גירושין של אחרת. זה יותר גרוע מאשר לא נכתב בכלל לשם האישה הזו. פה זה פוזיטיבית לכיוון אחר. זה יותר גרוע. אבל מי אמר לך זה נכתב בסתמה? באופן כללי זה גם פסול. אגב, מכאן כבר ראיה לדבר שיבוא אלינו בהמשך, מה קורה בכוונה הופכית? למה דאמר מצוות לא צריך עוד כוונה? לא צריך כוונה. האם התכוונתי הפוך? אם התכוונתי הפוך, אז יכול להיות שזה יהיה פסול, כך טוען הרשב"ם ועוד ראשונים, יכול להיות שזה יהיה פסול גם למה דאמר מצוות לא צריך עוד כוונה. כאן יש רמז לזה. למרות שלשמה וכוונה זה לא אותו דבר, אבל הסברה היא הסברה שקיימת פה. אינטיק לשם אישה אחרת זה יותר גרוע מאשר סתמה, אוקיי? אלא מאה, אומרת הגמרא. יתר על כן יש לו שתי נשים, ששמותיהן שוות, כתב לגרש את הגדולה, לא יגרש בו את הקטנה. עכשיו זה כן אותו זוג עם אותם שמות, באותה עיר, ואותו בעל. נכון? אומרת הגמרא, שעניתן דאינטיק לי לשם גירושין דאי, זה לשם אישה אחרת. אותו בעל, אבל אישה אחרת. אלא מאה, יתר על כן אמר ללבלר, כתוב לאיזו שירצה הגרש, פסול לגרש בו. אתה תכתוב אותם שתי נשים, אם יש להם שני שמות, אל תכתוב לשם הגדולה, ואז אני מתחרט ומגרש לשם הקטנה. תכתוב לשם אותה אחת שאני אחליט מחר בבוקר לגרש. אין לי כוח לפרנס שתי נשים, אני, מחר בבוקר אני אחליט כבר איזה מהם לגרש. בינתיים תכין לי גט, יש להם אותו שם, תכין לי גט, אל תתכוון לשם מישהי ספציפית, אלא לשם אותה אחת מהן שמחר אני אחליט עליה. גם זה לא טוב, אומרת הגמרא. אז זה כבר בכאורה ראיה, אומרת הגמרא, לא, דין מה שאני אתן דה אין ברירה. אולי זה לא מועיל כי אין ברירה. אגב, אז מה אם אין ברירה? אז אין ברירה ולכן מה? מצוין, אז זה בדיוק סתמה, לא? זה בדיוק סתמה, מה הבעיה? אם יש ברירה, אז הוא יתכוון לשם האישה ההיא, זה ממש כוונה, זה לא סתמה בכלל. אבל אם אין ברירה, למה? אם אין ברירה, אז יש פה כוונה, יש פה כוונה לגירושין. והאישה היא בסתמה, זה בדיוק המקרה שאנחנו מחפשים, לא? אז מה, למה אין ברירה דוחה את הראייה? זה שאין ברירה להפך. דווקא בגלל שאין ברירה, אז אי אפשר להגיד שהוא התכוון לשם האישה המסוימת, האי שבסוף החלטתי לגרש, אלא לשם מי? סתמה, לא לשם אף אישה. נו, אז זה בדיוק המקרה של סתמה. מה הרע בראייה הזאת? למה זה דחייה? זה הראייה.
נו,
עוד יותר טוב. עוד יותר טוב. פה זה אחת מתוך שתיים, וזה פסול. אז בכלל שאין אפילו שתיים, אין אף אחד על הפרק, זה ודאי יהיה פסול. אז מה זה? אז זה, אני רק אעיר בסוגריים, יש מחלוקת ראשונים איך להבין את המושג אין ברירה. שיטת רשי בכמה מקומות, זה שזה נכתב לשם אישה מסוימת. אחת מתוך שתיהן. רק אני לא אומר שזאת אותה אחת שהחלטתי בסוף, כי מה שהחלטתי בסוף לא מברר למפרע, שזאת הייתה כבר מלכתחילה. אבל יש כבר כרגע אישה אחת שלשמה זה כתוב. אבל יכול להיות שזאת לא האישה שאותה החלטתי לגרש. אז מובן מה שהגמרא אומרת פה. כי אם אין ברירה, אז יכול להיות שזה אינטיק לשם אישה אחרת, לכן זה לא קשר. אבל לפי הראשונים האחרים, הטור למשל, שאומר שאין ברירה פירושו, זה באמת אין פה לשמה בכלל. זה ממש סתמה. הגמרא הזאת מאוד קשה לראשונים ההם, לדעתי. כי לפי הראשונים ההם, כשאין ברירה, זה בדיוק המקרה של סתמה. טוב, זה רק סוגריים. אלא מאה, זאת המסקנה, אלא מאה, כותב תופסי גיטין, צריך שיניח מקום האיש ומקום האישה, ומקום העדים, ומקום הזמן. כן, כל התורף, מה שנקרא, הפרטים הספציפיים. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, אף צריך שיניח מקום הראיית מותרת לכל אדם, כי גם זה חלק מהתורף. אוקיי? זאת הראיה בסופו של דבר. אז מה מדובר? מישהו מכין לעצמו תפסים של גיטין. מראש, כדי למכור אותם אחרי את האנשים שיבואו, והוא מכין את זה, אתם מכירים, כמו בחנויות, שיש שלטים עם שמות של ילדים וילדות, קונים כזה בשביל לתלות על הדלת של החדר. ינקלה, ברל, יוחבת, ליטל, או לא יודע מה, מי שלא יהיה. בסדר? אז אנחנו מכינים מראש, וזה מיועד שיבוא מישהו שזה השם שלו, והוא יקנה את זה.
גם אתה עוד מכירה אם הוא
חושב. אוקיי, אבל אתה מכין את זה עם השמות. ואתה בונה על זה שכשיבוא מישהו עם השמות הרלוונטיים, הוא יקנה ממך את הגט הזה. יש שמות. צריך שיניח מקום האיש ומקום האישה. למה צריך שיניח? כי אם הוא לא יניח, כי אם הוא כותב את השמות, אז זה סתמה וזה פסול. זה הראיה של הגמרא. ואת הראיה של הגמרא היא במקרה שהוא לא, הוא כתב את השמות. אם הוא כתב את השמות, אבל אין פה שום אישה, עוד לא הגיע לפניו הבעל המגרש. הוא כתב שני שמות, והכין הרבה גיטין מכל מיני שמות, עד שיבוא מישהו ויבקש ממנו גט, הוא יבחר את השם הרלוונטי וייתן לו. אוקיי? זה המקרה של סתמה. מכאן, וכתוב שזה פסול, מכאן הראיה שסתמה בגט פסול. עכשיו, תחשבו רגע על הסיטואציה. בעצם אני כותב עכשיו את הגט, עם השם, כן, דבורה וינקלה. בסדר? כתבתי את השם, והרי את מגורשת, הכל בסדר, לא הנחתי שום דבר, פסול. שם מגיע ינקלה, יש לו אשתו דבורה, והוא רוצה לקנות את הגט ולגרש אותה. אומרים, זה פסול. נכון? למה זה פסול? כי סתמה, סתם הפסול. אוקיי? מסבירה הגמרא, זה בגלל שאישה לא עומדת לגירושין. נכון? מה קורה אם היא הייתה עומדת לגירושין? אז היה בסדר. למה? למה אם היא הייתה עומדת לגירושין זה בסדר? אין פה בכלל את האישה. כשהוא כתב את הבית, זה לא שעומדת פה האישה המסוימת הזאת, וכיוון שהיא עומדת לגירושין, אז גם אם הוא לא חושב, זה כאילו שהוא חשב. לא, זה כן לשם גירושין. הוא כתב את זה לשם גירושין, רק לא לזוג מסוים. כשיגיע זוג מסוים, הוא יקנה את הגט הזה וישתמש בו. עכשיו, מה שיש, שימו לב, אני חושב שקשה מאוד להבין כמו ההבנה הראשונה שהצעתי למעלה. ההבנה שאומרת שסתם הלשמה פירושו שהנסיבות מראות שבעצם הייתה פה מחשבת לשמה. עוד אין פה בכלל אישה. אני אומר, אם הייתה פה אישה, קונקרטית, בא הבעל ואומר, כתוב לי לאישה מסוימת הזאת, והוא כותב לאישה הזאת, אבל הוא לא חשב את מחשבת לשמה במפורש. אוקיי? זה היה המושג של סתמה, אז הייתי אומר, טוב, ההקשר ברור, הוא כותב את זה בשביל האישה הזאת, ולכן הוא כנראה התכוון, זה כמו המוכרת נכסיו למשק לארץ ישראל, נכון? אבל אם מדובר בסיטואציה, וכאן זאת הסיטואציה שבה מדובר, שאין, תופסי גיטין, שאין בכלל אישה עוד על הפרק, יכול להיות שהם עוד בכלל לא החליטו להתגרש אפילו, אבל הוא ודאי לא הגיע אליו, אין פה אישה קונקרטית שאליה זה, אז איך אפשר להגיד, שאם נשים היו עומדות לגירושין, נגיד שנשים כן היו עומדות לגירושין, היה דין כזה שכל אישה ניסית לבעלה, ואחרי 5 שנים הוא צריך לגרש אותה. בסדר? היה דין כזה בתורה. אז כל אישה עומדת לגירושין. למה זה היה נועיל? הרי הגמרא אומרת, סתמה לשמה, למה סתמה לא לשמה בגירושין? כי אישה לא עומדת לגירושין. זאת אומרת, אם אישה הייתה עומדת לגירושין, אז היה כמו זבחים. אז דבר כזה היה מועיל, נכון? למה היה מועיל? למה היה מועיל? בגלל שזה מוכח הנסיבות מראות שהתכוונתי לאישה הזאת? איזה אישה? לא הכרתי אותה בכלל. אז זה ראיה לזה, זה ראיה לזה שהמושג סתמה לשמה אין פירושו שהנסיבות מראות שבאמת יש לי את מחשבת לשמה. כי אם זאת הייתה המשמעות, אז זה שאישה לא, כן עומדת לגירושין, לא עומדת לגירושין, זה לא ההסבר. זה לא יכול להיות ההסבר. מה
שאמרתי, הנסיבות שעכשיו שאני עושה את זה, אז בלי שאני מתכוון, אבל הסיטואציה היא כזאת. פה
שהוא
כתב את
הגט,
לא היה סיטואציה כזאת.
זה לא אותו דבר. אתה חוזר על מה שאני אומר. ולכן הקושייה, כי זה לא אותו דבר. אם האישה הייתה עומדת לגירושין, סתם הכזה היה קשר? אבל אני שואל, אם האישה, תקשיב, אני הבנתי, אתה אומר את מה שאני אומר. אם האישה הייתה כן עומדת לגירושין, נגיד שנשים היו עומדות לגירושין, באופן כללי. רגע, רגע. אם נשים היו עומדות לגירושין באופן כללי, ואני הייתי כותב ככה, תופסי גיטין, זה היה כשר? לא. לא, לא, בלי תי, אתה חוזר למה שאני אומר. לא, זה מה שאמרתי. לכן הגמרא לא יכולה להסביר למה סתם הפסול בגירושין, בגלל שאישה לא עומדת לגירושין. גם אם לא עומדת לגירושין, זה צריך להיות פסול. כן, הנימוק לא רלוונטי. רק מה? למה הוא לא רלוונטי? הוא לא רלוונטי רק אם אנחנו מבינים שסתם הלשמה, הכוונה שהנסיבות מראות שבעצם כן התכוונתי. זה לא יכול להתקיים פה. גם אישה הייתה עומדת בגירושין. אבל אם באמת כמו האופן השני שאמרתי, שסתם הלשמה פירושו שצריך להכין את החפץ לשימושו. ואם החפץ עומד לזה, אז לא צריך את זה לשימושו. לא צריך להכין אותו. אז סתם הלשמה זה לא בגלל שכשאני חושב בסתם, אז זה כאילו בתוכי בעצם הנסיבות מראות שחשבתי. לא, זה פשוט לא צריך לחשוב. זה בסדר. אם זה היה ככה, אז אם נשים היו עומדות לגירושין, אז כל גט שאני כותב, כמובן זה גט שמיועד לשימוש הזה. ממילא לא צריך מחשבת לשמה, לא שזה נחשב שכאילו חשבתי מחשבת לשמה מכללה. לא צריך. זה אני יכול להבין. אגב, גם שם זה לא גלט. אבל זה אני עוד יכול להבין. אבל אם הסתם הלשמה היה רק אינדיקציה לזה שבתוכי אני באמת כן חשבתי מכללה, מה זה היה מועיל פה? אם האישה הייתה עומדת לגירושין, זה לא היה מועיל. שזאת ראיה חזקה נגד התפיסה המקובלת. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד הערה, היא תהיה חשובה לחשבונות בהמשך. זה לא אומר שהסברה הזאת של הסתם הנשמע היא לא סברה נכונה. זה רק אומר שזה לא היסוד של סתם הנשמע. נפקא מינה, מה קורה אם אני נמצא בנסיבות שבאמת מראות שחשבתי לשמה? זה יועיל, בלי קשר לכל מה שאמרתי קודם. זה יועיל, כי יש פה מחשבת לשמה. לא זה הפסול שסתם הלשמה, לא קשור. אבל הסברה כשלעצמה היא סברה נכונה. מבינים? ואני רוצה לטעון ככה, עוד מעט נראה בהמשך, אני חושב שרשי פירש כמו הפירוש השני, ותוסף פירש כמו הפירוש הראשון. עוד מעט אני אראה את זה. בסדר? אז אם רשי מפרש כמו הפירוש השני, שסתם הלשמה אין הכוונה שהנסיבות מראות שהתכוונתי, אלא הכוונה שאם החפץ עומד לזה, אז לא צריך להתכוון לשמה. גם סתם זה בסדר. רק אם אתה עושה הפוך, אז לא, אבל סתם זה בסדר. אוקיי? מה יקרה לפי רשי בנסיבות שמראות שאני באמת מתכוון, כמו בדעת על מייסק לארץ ישראל? גם רשי יסכים שזה יועיל. רק לשיטתו זה לא מסברת סתם הלשמה. סברת סתם הלשמה אומרת שיש נסיבות מסוימות שבהן לא צריך מחשבת לשמה. אבל הסברה הזאת שאומרת שבמקומות שכן צריך מחשבת לשמה, אם המחשבה הייתה מכללה, הנסיבות מראות שהייתה מחשבה, זה יכול להועיל גם לרשי. בסדר? זו נקודה חשובה. כיוון שאנחנו נראה בהמשך שסברות כאלה עולות, וזה לא מכריע נגד רשי בהבנת סתם הלשמה. כי הסברה כשלעצמה היא סברה נכונה גם לפי רשי. אוקיי? אז אני חוזר. באופן עקרוני הצעתי שתי אפשרויות להבין את המושג סתם הלשמה. האפשרות המקובלת זה שסתם הלשמה הכוונה שהנסיבות מראות שמכללה בעצם הייתה פה מחשבת לשמה. גם בסתם בעצם כן חשבתי את זה. אוקיי? אפשרות שנייה, זה תוספות, נראה בהמשך. האפשרות שנייה זה רשי, לשיטתו הוא אומר, במקום שהחפץ עומד למשהו עומד, לא צריך מחשבת לשמה. לכן סתם המועיל. לא בגלל שיש פה איזושהי מחשבה בתוכי שאני לא מודע לה, אלא לא צריך מחשבה בכלל. אוקיי? נכון שגם לשיטתו, במקום שכן צריך מחשבה, ואת החפץ לא עומד למצווה, וזה כן צריך מחשבה, אם הנסיבות מראות שחשבתי, אז זה בסדר, זה יהיה טוב. אוקיי? והגמרא פה, בדיוק של הגמרא, או המקור שהגמרא מביאה לגבי מחשבת לשמה, מחשבת סתמה, בגט, נדמה לי שיש ראיה מצוינת לרשי, נגד תוספות. אוקיי? זה, עד כאן זה מה שאמרתי. עכשיו, בואו נראה את זה. רשי כותב ככה. בסתמן לשמן עומדים, כן, הוא מסביר את החילוק של הגמרא, שזבחים בסתמן לשמן עומדים. באישה, היא לא עומדת לגירושין. זאת אומרת, רשי, היא לקח, כל כמה דלא עקר שמיו, בהדיה, הבו לשמן. אם אין כוונה הפוכה, אז הזבחים הם לשמם. הוא לא אומר, אם אין כוונה הפוכה, אז אני התכוונתי. לא התכוונתי. החפץ עומד לשמם, גם בלי שהתכוונתי. נכון שלמרות שזה לא תלוי בי, כי החפץ עומד לשמו, אם אני עצמי אתכוון כוונה הפוכה, זה יפסול. אבל זה לא אומר שהכשרות של החפץ תלויה במחשבה שלי. לא. הוא עומד לשמו, הוא לא צריך את ההכנה שלי שתהפוך אותו ללשמו, כי הוא עומד מראש ללשמו. הוא עומד לזה, אז לא צריך את המחשבה שלי. נכון? נדמה שברשי, תכף נגיע לזה, עוד רגע נגיע לזה. אז הטענה שבשיטת רשי, נדמה לי שסתם הלשמה זה לא שהסתם הנחשב כאילו חשבתי, אלא שיש מקומות שבהם לא צריך לשמה, לכן הסתמה גם הוא טוב. אוקיי? בתוספות, תוספות יש פה שני תוספותים, נתחיל את זה כבר כך הרבה זמן, זבחים בסתם לשמן הם עומדים, ואינו פסול עד שיכוון שלא לשמן, עד כאן, כך או כך, אפשר לפרש כך, אפשר לפרש כך. ואם תאמר פרק כמה דחולין בי רי, אי קטן יש לו מחשבה. הוא פרש בקונטרס כגון בשחיטת קודשים, דיאליף ברי זבחים דבי לשמה. ושחת קטן עולה לשמה. מי אבי כוונה או לא? כן, הגמרא שם בחולין, דף י' ב', תנה, האם לקטן יש מחשבה? ורשי מסביר שזה מדבר על שחיטת קודשים. האם קטן ששחת קודשים זה קשר או לא? כי אם אין לו מחשבה, זה לא קשר. שואל התוספות, משמע, אחד המסתם ענה מקשר, ואינו פסול עד שיכוון שלא לשמה. אז מה אכפתי שלקטן אין מחשבה? הרי גם בסתם הזה קשר בזבחים. נכון? מלך קטן שכתב גט. יכול להגיד לי, זה לא מועיל, כי לקטן אין מחשבה, ובגט סתם הוא לא לשמה. אבל בזבחים, קטן ששוחט זבח, הסתם הוא נשמע, אז מה אכפת לי אם אלה קטן אין מחשבה? ויש לו מה? מה?
אין
סתם. סתם, אז זה בלי מחשבה.
לא, אבל לאדם שאין מחשבה כמו הראוי לבילה.
מה זה שם? הראוי לבילה זה הערה מעניינת, השפת אמת מביא בדיוק את הראוי לבילה, ושימו לב, אם כבר הבאת את זה, אז אני כבר אגיד גם אותו. השפת אמת בעצם רוצה לומר שיש כלל בקודשים שכל הראוי לבילה אין בילה מעכבת, במנחות שצריך בלילה, אם זה ראוי לבילה, אז לא צריך לבלול בפועל. אבל אם זה לא ראוי בכלל לבילה, אז זה פסול. זאת אומרת, מה שצריך זה ראויות לבילה, לא צריך את הבילה עצמה. הוא אומר אותו דבר כאן. הקטן לא יכול לחשוב. מי שלא יכול לחשוב, אז גם בסתם הפסול. אוקיי? עכשיו, מה הוא מניח פה? כל הראוי לבילה. אין בילה מעכבת. הוא לא אומר שהסתם הזה כאילו הוא חשב, כי הרי לקטן אין מחשבה. זה יכול ללכת רק עם רשי, מה שהוא אומר. הוא אומר שאם צריך מחשבה, גם הסתמה נחשב כמו מחשבה, כי הוא הרי יכול לחשוב. אז גם סתמה קשר. אבל לא צריך שתהיה מחשבה. הוא לא אומר שצריך שתהיה מחשבה, ובסתמה יש מחשבה מכללה. לא. לא צריך מחשבה בכלל, כי מספיק שיהיה ראוי למחשבה. אוקיי? אבל תוספות לא הולך ככה. זאת כבר אינדיקציה ראשונה לזה שתוספות הוא לא כמו רשי. בתוספות הבא אנחנו נראה את זה במפורש. יש לומר, אומר תוספות, בסתמה דה קטן, רגע, או קואורדינציה עם הזום, יש לומר, דה סתמה דה קטן גרה, ואין לו דעת להבין שהם קודשים, וסבור שהם חולים, ואב אליהם מתעסק ופסול. מה זה?
זה פתאום מכוונה.
מתעסק, זוכרים?
הוא חזר.
מתעסק. דומה לכוונה, לא משנה, יש פה מתעסק גם בלשמה, אבל שימו לב, זה ממש דומה לתפילה של חילוני, נכון? וזה פסול, הוא אומר, זה לא לכתחילה, זה לא דרישת לכתחילה. זה בדיעבד, זה לא נחשב בכלל מעשה. כי המתעסק שראינו שם, זה דווקא דרישת לכתחילה. פה רואים שלא, אמרתי, תפילה של חילוני זה יותר גרוע. הוא לא תפילה בכלל. הוא אומר, גם בקטן זה ככה, הוא בכלל לא מבין מה הוא עושה, הוא לא נמצא בהקשר של תפילה בכלל. או, או, או קורבן, או מה שלא יהיה. וזה מה שהוא אומר, מתעסק הוא פסול. כדאמר פרק בית שמה, אלה שם חולין כשרים משום חולין, שם חולין כשרים משום חולין פסולה. והאי קטן אפילו אומר, יודע אני שם קודשים, ולשמן אני מתכוון, מבא אל אני כוונתו כוונה, עוד אילמה לא מעני, אם אין מעשיו מוכיחים. זאת אומרת, הכוונה, מחשבה שקטן לא, 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 לא שווה כלום, כי הוא לא מבין בכלל איפה הוא נמצא. אז זה נפסל לא בגלל שהזבח פסול, אלא זביחה פסולה. זאת אומרת, זה לא פעולה, זה לא פעולת מצווה בכלל. אז בכל אופן, אבל אנחנו רואים פה שתוספות הולך במסלול אחר מרשי, כי אחרת אם הוא הולך כמו רשי, אז השפת אמת יכול להגיד, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת. תוספות שבוחר במסלול אחר, כנראה, זה רמז. לא בטוח, זה נכון, כי קשה לדייק תמיד מזה שתוספות לא הביא תירוץ אחר. לא הביא תירוץ אחר, כי זה התירוץ שהוא חשב עליו. אז זה לא, אבל אני אומר, בתוספות הבא אנחנו נראה את זה. אז לכן אני מאיר את זה כבר בתוספות הזה. זה, הבאתי פה את השפת אמת של הראוי לבילה, הנה תראו. והנה לכאורה אפשר ליישב קושייתם, דנאי דסתם הכשר, יש לומר דווקא אחד ראוי לשחוט לשמה, אז גם סתם הכשר. כי דאמרינם בעלמא, ראוי לבילה אין בילה מעכבת. זה באמת לכתחילה נראה שצריך לפרש לשמה, דה כתב זבח שלמים וכו'. קיצור, הוא מביא פה את כל הראוי לבילה. אבל זה הכל טוב, הוא מציע תירוץ אחר לתוספות. למה? כי הוא הולך בשיטת רשי. אבל תוספות לא מקבל את התירוץ הזה, כי תוספות מסביר את הסתמה לא כמו רשי, תוספות מסביר שסתמה פירושו, שבעצם מכללה בעצם הוא מתכוון. לא שלא צריך כוונה, אלא הסתמה גם הוא סוג של כוונה. כן, בדיוק. טוב, תוספות הבא אומר את זה במפורש, אבל זה כבר לשיעור הבא.
שואל. Thank you.